שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום הדף יומי ייקח רבע שעה. אנחנו מתחילים שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם התחלנו את פרק כהן גדול, ושווינו בין כהן גדול לבין המלך בשני תחומים. אמרנו שכהן גדול אפשר לדון אותו וממילא גם יכול לדון, ואילו מלך לא דנים אותו והוא לא יכול לדון. זה תחום ראשון. התחום השני היה נושאים משפחתיים. הכהן הגדול חולץ וגם אפשר להתחתן עם אלמנתו, ואצל מלך אי אפשר. דבר נוסף שדיברנו עליו זה עניינים של לוויית המת וניחום אבלים, שאת זה ראינו בינתיים רק על הכהן גדול. בגמרא אתמול דיברנו בעיקר על עניין הדין אצל כהן גדול, היום נדבר בגמרא על עניין החליצה אצל כהן גדול וניחום האבלים, ואחרי זה נעבור לפרט בגמרא על דיני המלך, כשהדיון הזה יוביל אותנו להגדת המאוד ארוכה כמעט כל עמוד ב' לגבי דוד המלך. אז אנחנו מתחילים כאמור שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, בעניין החליצה. אמרנו שכהן גדול יכול לחלוץ לאשת אחיו המת, אבל לא יכול לייבם אותה כי כהן גדול אסור באלמנה. עכשיו שואלת הגמרא, נכון שלכהן גדול יש לאו להתחתן עם אלמנה, אבל מצד שני יש מצוות עשה לייבם. והרי יש לנו כלל שעשה דוחה לא תעשה. אז למה פה אנחנו לא אומרים שהמצווה של הייבום תדחה את הלאו של האלמנה? עכשיו אומרת הגמרא, מילא מדובר באלמנה מנישואין, אז באמת אין לכהן הגדול רק לאו להתחתן איתה, אלא גם עשה, כי יש לו עשה להתחתן עם בתולה, ויש לו לאו להתחתן עם אלמנה, ואז העשה של היבום לא ידחה את העשה והלאו של ייבום האלמנה. אבל אם היא רק אלמנה מרוסין, שאז אנחנו מניחים שהיא כן בתולה, אז אין לו מצוות עשה להתחתן עם בתולה כי היא כן בתולה, אז ממילא יש פה רק עשה מול לאו, כלומר העשה של היבום מול הלאו של להתחתן עם אלמנה. אז למה פה אנחנו לא אומרים שעשה ידחה לא תעשה? אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת זה כן דוחה, ובאמת מהתורה הוא צריך לבוא עליה פעם אחת ובזה הוא מייבם אותה, ובזה הוא קיים את העשה, אבל אז אחר כך יהיה אסור לו לבוא עליה עוד פעם, כי את מצוות הייבום הוא כבר קיים ועכשיו יש לו רק את הלאו שלא לבוא על אלמנה, ואז באמת אסור לו, לכן כיוון שבאמת מותר לו רק ביאה אחת ושאר הביאות אסורות עליו, אז ליתר ביטחון גזרו שגם את הביאה הראשונה הוא לא יעשה. עכשיו אנחנו בשורה השישית של עמוד א', אנחנו עוברים לנושא הבא, וזה היכולת של הכהן הגדול לצאת ללוויות ולנחם אבלים. אז כבר אמרנו אתמול שצריך להבדיל בין קרוב של הכהן לבין אדם אחר, באדם אחר מותר לו לצאת ללוויה, כמו שעוד רגע נראה, אבל בקרוב החמירו יותר, כי מרוב הצער אנחנו חוששים שהוא ישכח והוא יתקרב למת ויגע בו או שיהיל עליו. עד כמה חוששים? אז ראינו מחלוקת במשנה שלפי רבי מאיר הוא יכול לצאת ללוויה, רק שהוא חייב כל הזמן ללכת רחוב אחד מאחורי כל הקבוצה, כך שהוא לא יכול לראות אותם. ואילו לפי רבי יהודה הוא לא יכול לצאת ללוויה בכלל. רבי יהודה הביא לזה פסוק, ומן המקדש לא יצא. כאן הגמרא מוסיפה שזה גם הפסוק של רבי מאיר. כלומר, רבי מאיר אומר, ומן המקדש לא יצא, הכוונה היא שהוא לא יוצא עם כולם. אבל הוא כן יוצא ללוות את המת אם הוא הולך מאחורי כולם. לעומת זאת רבי יהודה אמר, ומן המקדש לא יצא בכלל. ומה רבי מאיר עונה לרבי יהודה? אומר רבי מאיר, הרי אי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, הרי גם אתה מסכים שיכול ללכת הביתה מהמקדש. הוא רק לא יכול ללכת ללוויה, אלא מה אתה מפרש? הכוונה היא שהוא לא יצא מקדושתו. אז גם אני אומר שהכוונה היא שהוא לא יצא מקדושתו, ומספיק לי שהוא הולך רחוב אחד מאחורה, שזה נותן לו היכר שכך הוא יזכור שאסור לו להתקרב. לעומת זאת רבי יהודה אומר שעדיין חוששים שמרוב צער הוא ישכח והוא כן יתקרב. אז זה לגבי לוויית המת שהוא קרוב משפחה. עכשיו לגבי לוויה של אדם זר, פה מותר לו ללוות עם כולם, רק לא יתקרב למת עצמו ולא ייכנס לבית הקברות, והוא יכול גם להשתתף בניחום של האבלים בשורה שאחרי הלוויה, רק שהמשנה תיארה והברייתא כאן מרחיבה איך בדיוק הוא עושה את זה. המנהג המקורי של ניחום אבלים היה שאחרי הלוויה האבלים עצמם עומדים במקום אחד, וכל העם עומדים מולם בטור אחד ארוך, והם חולפים אחד אחד על פני אבלים בצד שמאל שלהם ומנחמים אותם. אז אומרת המשנה והברייתא, הכהן לא היה עומד בטור אחד עם כולם, אלא עומד קצת ימינה מהטור של כולם, כך שמצד שמאל יש את כל האנשים שבטור, וכשהוא יגיע לאבלים יש גם את האבלים עצמם שהוא יחלוף על פניהם, ויש שם את ראש בית האב של הכהנים של אותו יום, זה מצד שמאל שלו. מצד ימין שלו במשנה אמרנו שיש שם ממונה, עכשיו הברייתא מסבירה מי זה הממונה, הכוונה היא לסגן של הכהן גדול, כלומר כשצריך להחליף את הכהן גדול, אז הסגן הוא זה שמחליף אותו, וחוץ מהסגן גם עומד בצד ימין שלו כהן משוח שעבר, שזה כהן שכבר החליף בפועל את הכהן הגדול מאיזושהי סיבה, ואז הכהן הגדול חזר לתפקיד שלו, אז מעכשיו הוא לא נקרא סגן, אלא הוא נקרא משוח שעבר. בכל אופן שניהם בצד ימין, כל השאר בצד שמאל, והכהן הגדול באמצע. זה כשהוא מנחם אחרים, מה שאמרנו עכשיו זה בתוספת של הביורים של רב פאפה בגמרא, כשמנחמים אותו אומרת הברייתא, שגם כן הסגן ממינו וראש בית האב משמאלו, וכל העם עוברים משמאלו, משמאלו בשביל לנחם אותו, אבל פה המשוח שעבר לא נמצא, כי כנראה הייתה איזושהי מתיחות בדרך כלל בין המשוח שעבר לבין הכהן בפועל, כי גם המשוח שעבר היה כאמור כהן גדול לתקופה מסוימת, לכן עדיף שאם הכהן הגדול אבל, המשוח שעבר לא יגיע, כי זה יכול לתת תחושה לא נעימה לכהן גדול, הוא יכול לחשוב שאולי אותו משוח שעבר שמח במה שקרה לו, לכן עדיף שהוא לא יגיע. אז זה לגבי הכהן הגדול בעניין ניחום אבלים. עכשיו באמצע עמוד א', הגמרא מסבירה את שני המנהגים שהיה בניחום אבלים. כמו שאמרנו, המנהג המקורי היה שהאבלים עומדים במקום אחד, כל העם עומדים בתור וחולפים על פני האבלים אחד אחד ומנחמים אותם, אבל אומרת הברייתא היה שלב שבו רבו משפחות מי יהיה ראשון, ולכן תקנו שזה יהיה הפוך, כולם יעמדו בשורה והאבלים יעברו על פניהם וכולם ינחמו אותם. אבל אחר כך אומר רבי אבא שרבי יוסי ניסה להחזיר את המנהג המקורי בציפורי, ובשורה הראשונה בינונית בעמוד אומרים בשם רבי יושעי הרבה שבין לפי המנהג המקורי ובין לפי המנהג השני, השורה המינימלית זה של 10 אנשים. עכשיו, עניין אחרון לגבי הניחומים בשורה השלישית, בשורות הבינוניות, הגמרא מדברת על נוסח הניחום. אמרנו כבר במשנה שכשמנחמים אותו, אז היו אומרים לו אנו כפרתך, והוא עונה להם תתברכו מן השמיים. כאן הגמרא אומרת כשהוא מנחם אחרים, אז הוא היה אומר להם תתנחמו. עכשיו בסוגריים נאמר שקצת לפני השורות הבינוניות, רבי אבא מביא עוד שתי תקנות של רבי יוסי, אחד מהם זה שאישה תשמור שהילד שלה ילך לפניה, שלא יחטפו לה אותו, והשני זה שנשים שהולכות לבית הכיסא ידברו בקול בשביל שגברים ידעו שיש שם נשים ולא ייכנסו. ועכשיו אנחנו 9 שורות לפני סוף עמוד א', בזה סיימנו את הביורים של הגמרא על המשנה לגבי כהן הגדול, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על המלך. אמרנו במשנה שאי אפשר לדון מלך, וממילא הוא גם לא יכול לדון אחרים, כי כמו שריש לקיש אמר, שרק מי שאפשר לדון אותו יכול לדון אחרים. אז זה היה במשנה, ועכשיו מגיע רב יוסף ועושה מהפך. אומר רב יוסף, הדין הזה זה גזרה מאוחרת, וגם הגזרה הזאת היא רק למלכי ישראל ולא למלכים שהם מבית דוד. כי הרי יש פסוקים מפורשים שדוד המלך היה דן, ואם הוא יכול לדון, כמו שאמרנו הרגע, חייב להיות שאפשר גם לדון אותו. אז ברור שבאמת מלך מן הדין כן דנים אותו, והוא גם יכול לדון אחרים. אז למה גזרו שמלך שהוא לא מבית דוד לא דנים אותו והוא גם לא יכול לדון אחרים? זה בגלל סיפור שקרה עם שמעון בן שטח וינאי המלך, שהזמינו את ינאי המלך לדין על זה שהעבד שלו הרג מישהו, ושמעון בן שטח ביקש מינאי לעמוד, וינאי אמר רק אם שאר הדיינים גם אומרים לי לעמוד, ושאר הדיינים פחתו מינאי המלך והם הורידו את הראש, ושמעון בן שטח אמר שהקדוש ברוך הוא ייפרע מהם והם באמת מתו באותו רגע, ומאז אותו מעשה החליטו שאי אפשר לדון מלך מישראל, כי הם לא מקשיבים לבית דין ממילא והדיינים מפחדים מהם, לכן עדיף לא לדון אותם, וממילא גם הם לא יכולים לדון אחרים. אבל כאמור זה רק גזרה מאוחרת. אז זה היה הדין הראשון לגבי מלך. התחום השני שעליו דיברנו לגבי המלך במשנה זה העניינים המשפחתיים, כשהדין הראשון הוא שהמלך לא מייבם את אשת אחיו המת, כי לא יכול להיות שהוא יהיה רק תחת אחיו המת, אבל הוא גם לא חולץ לה, כי בשביל לחלוץ לה היא צריכה לירוק עליו, וזה לא כבוד למלך. ממילא אלמנה תאלץ להישאר עגונה, זה דעת הנקמה, אבל רב יהודה אמר שאם הוא רוצה, הוא יכול למחול על כבודו ולחלוץ לה, ואדרבה זה מעשה טוב, כי בזה הוא משחרר אותה מלהיות עגונה. אבל מקשה על זה רבשי, הרי יש לנו כלל שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי הרי הכבוד זה לא הכבוד האישי שלו, זה הכבוד של כל האומה. כמו שהתורה מצווה, שום תשים עליך מלך, ודורשים שתהיה אימתו עליך. כלומר שכולם יפחדו ממנו ואי אפשר לאפשר מצב שבו אישה יורקת על המלך. זה השאלה של רבשי. עונה הגמרא, נכון, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אבל כשמדובר במצווה, כמו מצוות חליצה, אז כבודו כן מחול. אז זה לגבי האפשרות שהמלך יחלוץ לאשת אחיו המת. עכשיו במקרה הפוך שהמלך הוא זה שמת, תנקם אמר שלא מייבמים או נושאים את אלמנתו, ורב יהודה גם פה מקל ואומר שמלך אחר כן יכול להתחתן עם אלמנתו. מאיפה הוא למד את זה? מפסוק שאומר שדוד התחתן עם האלמנה של שאול, והתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקיך. הוא התחתן עם הנשים של אדונו, כלומר הנשים של שאול. זה דעת רב יהודה. מה תנקם עונה על זה? אומרת הגמרא ברבע הראשון של עמוד ב' שהכוונה היא לא אשתו של שאול, אלא נשים שראויות לבוא לו מבית שאול, שזה מירה ומיכל, הבנות של שאול, שבאמת דוד התחתן איתם, או לפחות ניסה להתחתן איתם, כמו שעוד רגע נראה. אז בזה סיימנו לבאר את המשנה שלנו, ועכשיו בנקודותיים, ברבע העליון של עמוד ב' ועד המשנה בכף עמוד א', אנחנו נעסוק בנושא הזה של דוד המלך שמתחתן עם מירה ועם מיכל. אז הגמרא אומרת ששאלו התלמידים של רבי יוסי איך יכול להיות שדוד התחתן עם שתי אחיות, הבנות של שאול, מירה ומיכל. אז הגמרא מביאה על זה שתי תשובות, רבי יוסי ורבי יהושע בן קורחה. רבי יוסי אומר שבאמת הוא התחתן עם שתיהן, רק שהוא התחתן עם מירב קודם, היא מתה, ואחרי זה הוא התחתן עם מיכל. לעומת זאת, רבי יהושע בן קורחה אומר שעם מירב הוא בעצם לא התחתן בכלל. ועכשיו נראה מה המקור של כל אחת מהדעות. אז נתחיל עם רבי יהושע בן קורחה, שהוא אומר שאת מירב הוא לא נשא בכלל, מאיפה הוא לומד את זה? כי דוד אומר לשאול, תנה את אשתי את מיכל. למה הוא אומר את אשתי את מיכל? היה מספיק לומר את מיכל. אלא שהוא בא להדגיש שמיכל באמת היא אשתו, אבל מירב אף פעם לא הייתה אשתו. ולמה באמת מירב לא הייתה אשתו לפי רבי יהושע בן קורחה? כי מה שקרה זה ששאול הבטיח שמי שיקה את גוליית הוא יקבל גם כסף וגם את ביתו, כלומר את מירב. ודוד כידוע הרג את גוליית ובזה שאול התחייב לו בכסף ובבת שלו, ואז דוד באמת הלך וקידש את מירב, אבל במקום לתת כסף קידושים לשאול הוא קידש אותה על ידי ויתור החוב ששאול חייב לו על הריגת גוליית, כלומר הוא קידש אותה במלווה. ואז כשהוא בא לקחת אותה אז שאול אמר לו, אני מצטער אבל קידשת אותה במלווה ואי אפשר לקדש איתה במלווה, ולכן שאול לקח את מירב וחיתן אותה עם אדריאל המחולתי. אחר כך שאול הציע לדוד גם את הבת השנייה שלו, את מיכל, והוא אמר לו, הפעם כסף הקידושים יהיה אותו חוף ששאול עדיין חייב לדוד על הריגת גוליית, ובנוסף לזה 100 אורלות פלישתים. ודוד באמת הביא לו 100 אורלות פלישתים, והוא רוצה לקדש את מיכל באותם 100 אורלות ובחוב, וגם כאן שאול טען שהקידושים האלו לא תופסים, ולכן הוא נתן גם את מיכל לאיש אחר, לפלטי בן לאיש, ודוד טען הפעם שהקידושים כן תופסים. מה הייתה המחלוקת ביניהם? אפשרות אחת זה שהם חלקו, האם כשאדם מקדש במלווה, כלומר בוויתור על חוב, וגם נותן איזשהו סכום ממשי, כלומר לא רק ויתור על חוב, אז לאיזה משני הדברים המקדש התכוון יותר? בגמרא זה נקרא המקדש במלווה ופרוטה, האם דעתו על המלווה ואז היא לא מקודשת, או שדעתו על הפרוטה ואז היא כן מקודשת. אז זה אפשרות אחת שבזה נחלקו שאול ודוד. אפשרות שנייה זה שכולם מסכימים שדעתו על הפרוטה ולכן היא אמורה להיות מקודשת, והם רק חלקו האם 100 אורלות פלישתים הם שוות בכלל פרוטה או שלא. בכל אופן, עד כאן דעת רבי יהושע בן קורחה, שבאמת עם רב דוד לא התחתן, ולכן הקידושים שלה אחרי זה לאדריאל המחולתי כן תפסו. לעומת זאת, הקידושים ממיכל כן תפסו, ולכן הקידושים של האחרי זה לפלטי בן לאיש הם היו בעבירה. זה רבי יהושע בן קורחה. רבי יוסי אומר שגם אם מירב דוד כן התחתן, מה המקור שלו? אז הגמרא מביאה לזה פסוק שסותר את מה שאמרנו מקודם. מקודם אמרנו שמירב ניתנה לאדריאל המחולתי ומיכל ניתנה לפלטי בן לאיש. לעומת זאת, כמה פרקים אחרי זה כתוב שמיכל היא ילדה לאדריאל המחולתי, והרי מירב היא אשתו של אדריאל המחולתי. אלא אומר רבי יוסי, זה בא להקיש שכמו שהקידושים של מיכל לפלטי בן לאיש היו בעבירה כי הייתה כבר נשואה לדוד, אותו דבר גם הנישואים של מירב לאדריאל היו בעבירה, כי גם מירב הייתה נשואה כבר לדוד. זה דעת רבי יוסי. מה רבי יהושע בן קורחה עושה עם זה? הוא אומר שכתוב כאן שמיכל ילדה לאדריאל פשוט כי היא גידלה את הילדים של מירב ואדריאל, וכל מי שמגדל ילד של מישהו אחר בתוך ביתו, זה נחשב כאילו שהוא ילד אותו. ועל העיקרון הזה הגמרא מביאה עכשיו עוד שלושה מקורות. נעמי גידלה את עובד שהוא באמת הבן של רות, בתיה גידלה את משה שהוא באמת הבן של יוכבד, ויוסף קלקל את אחיו שהם באמת הבנים של יעקב, ועל כולם כתוב שהם היו הבנים שלהם. עכשיו בסוגריים הגמרא מוסיפה שלא רק אם מישהו מגדל ילד אחר, אלא גם אם הוא מלמד אותו תורה, זה נחשב כאילו זה הילד שלו, ולכן בני אהרון קוראים גם הבנים של משה, כי הוא לימד אותם תורה. וכיוון שכבר הזכרנו את בני יעקב, אז הגמרא מביאה דרשה על זה שיעקב חסך לאברהם ויצחק את צער הגידול הבנים, כי הוא זה שהיה צריך לגדל את 12 השבטים ולא אברהם ויצחק. עכשיו נחזור לענייננו, אנחנו 6 שורות מתחתית עמוד ב', ראינו את המחלוקת האם דוד התחתן עם מירב, אבל כולם הסכימו שדוד כן התחתן עם מיכל, ואז ממילא כשפלטי בן לאיש התחתן איתה הייתה אשת איש. והגמרא עכשיו משבחת את פלטי בן לאיש שהוא לא בא עליה כל הימים שהם היו ביחד, כי הוא שם חרב באמצע המיטה, וכך אם יהיה איזשהו ניסיון של התקרבות אז הם ידקרו מהחרב. והגמרא מסבירה למה בכל זאת כתוב שהוא היה אישה, כלומר האיש שלה, כי הוא התייחס אליה בחיבה כאילו שהוא בעלה, וזה שהוא בחק כשנלקחה ממנו זה היה על זה שהוא איבד את מצוות הפרישות ממנה. והגמרא דורשת גם את מה שכתוב שהוא בחה עד בחורים, שבחורים הכוונה היא רווקים, כלומר שהם היו כמו שני רווקים שהוא לא בא אליה. וגם רבי יוחנן משבח אותו על זה, והוא משווה את זה לניסיון של יוסף ולניסיון של בועז, ואומר שניסיון של יוסף הוא היה הניסיון הכי קטן, הניסיון של בועז עם רות היה יותר גדול, כי כבר הייתה במיטה שלו וכתוב חירד האיש, ודורשים שכוונה היא שהעבר שלו התקשה ובכל זאת הוא לא בא עליה. אבל הניסיון של פלטי בן לאיש היה הכי גדול, כי הוא חי איתה הרבה שנים ובכל זאת הוא לא בא עליה. ורבי יוחנן דורש את שלושת הדרגות האלו של הניסיון בפסוק רבות בנות עשו חיל, שזה יוסף ובועז, אבל את עלית על כולנה, זה פלטי בן לאיש. ורבי יונתן דורש משהו דומה מהפסוק שקר אכן והבל היופי, ששקר אכן זה יוסף והבל היופי זה בועז, אבל יראת השם היא תתעלל, זה פלטי בן לאיש. וכיוון שכבר הזכרנו את הפסוק הזה, אז מביאים על זה עוד דרשות, ששתי הדרגות הראשונות, שקר אכן והבל היופי, זה דורו של משה ויהושע, יראת השם היא תתעלל, זה דורו של חזקיהו. זה דרשה אחת. דרשה שנייה, שמה את דורו של חזקיהו יחד עם דורם של משה ויהושע, וביראת השם היא תתעלל, מכניסים את דורו של רבי יהודה ברבי אלי, שלפי זה הדור שלו היה בדרגה יותר גבוהה מדורו של חזקיהו, ואמרו על אותו דור שמרוב הניות ואהבת התורה, הם היו מתלבשים שישה אנשים בבגד אחד וכך לומדים תורה. והגענו למשנה בכף עמוד א', נחזור אומר על מה שראינו היום. לגבי כהן גדול אמרנו שהוא לא יכול לייבם את אשת אחיו אפילו שהיא רק אלמנה מהאירוסין, כי אמנם את הביאה הראשונה הוא כן יוכל לעשות כי עשה דוחה לא תעשה, אבל גזרו על זה עד תושה רביות. אחר כך ביארנו את המחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר על כהן גדול, האם הוא יכול לצאת ללוויה, שניהם דורשים את הפסוק ומן המקדש לא יצא, רבי יהודה אומר לגמרי ורבי מאיר אומר שמספיק איזשהו היכר. ראינו איך הכהן הגדול מנחם שהיה סגן ומשוח שעבר מצד ימין וראש בית האב וכל השאר מצד שמאל שלו. ראינו שכשמנחמים את הכהן אז המשוח שעבר לא מגיע, שיש איזושהי מתיחות ביניהם. ראינו שהמנהג המקורי היה שהאבלים עומדים וכל העם חולפים על פניהם, ואחרי זה הפכו את זה ורבי יוסי הפך את זה בחזרה בציפורי. ובסוף ראינו את הניסוח שאומר הכהן הגדול כשהוא מנחם. זה לגבי כהן גדול. לגבי מלך אמרנו שמה שאמרנו שהוא לא דן זה רק גזרה מאוחרת, וזה רק למלכי ישראל שאנחנו חושבים שממילא לא יקשיבו לבייטין, אבל מלכי יהודה גם דנים אותם וגם הם דנים אחרים. אחרי זה הסברנו למה לפי רבי יהודה המלך יכול למחול על כבודו וכן לחלוץ לאשת אחיו, כי לגבי מצווה המלך שמחל על כבודו, כבודו כן מחול. אחרי זה ראינו מחלוקת נוספת בין רבי יהודה לרבנן, שלפי רבי יהודה מלך אחר יכול להתחתן עם אלמנת המלך. הוא לומד את זה מזה שדוד התחתן עם אלמנתו של שאול, ורבנן אומרים שהכוונה של הפסוק זה שהוא התחתן עם הבנות של שאול. וכיוון שהגענו לזה ראינו שתי שיטות איך דוד התחתן עם שתי אחיות. לפי רבי יוסי הוא קודם התחתן עם מירב ורק אחרי זה עם מיכל, ולפי רבי יהושע בן כורח הוא התחתן רק עם מיכל, כי הקידושים עם מירב לא תפסו כי הוא קידש אותה במלווה. מתוך זה הגענו לזה שכשנתנו את מיכל לפלטי בן לאיש היא בעצם כן הייתה נשואה לדוד, ולכן משבחים את פלטי בן לאיש שהוא לא בא לאן כל טוב.